ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים היום משורה חמישית בשורות הרחבות בדף זין עמוד א'. אנחנו גם פותחים עם מקור שהזכרנו בשיעור הקודם, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מה דינם של ביצים, ביצי תרנגולת, שנמצאו בתוך אימן. כלומר, שחטת את התרנגולת ומצאת בתוכה ביצים. עוד מעט נתייחס לתת נושא, הכותרת שאנחנו נותנים להמשך הגמרא, אבל קודם שתי שורות של גמרא, גופה. גופה, כלומר זה ציטוט ממה שהזכרנו במהלך הגמרא הקודם, אז עכשיו אנחנו עושים להתמקד בו. השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, מותרות לאוכלן בחלב. כלומר, אין דין בשר על אותם ביצים גמורות. רבי יעקב אומר, אם היו מעורות בגידין, אסורות. אנחנו בשיעור הקודם ראינו ברשי שיש לדייק, שמעורות בגידין הוא נחשב בשר לדבריו של רבי יעקב. אבל לפי התנא קמא, גם אם הם במצב הזה שעדיין מעורות בגידין, הם אינם נחשבים בשר, וגם במצב הזה מותר לאוכלם בחלב. אז יש לנו מחלוקת תנאים בעניין הגדרת ביצים הנמצאים בתוך תרנגולת שחוטה, האם הם נחשבים כבשר בגלל שמעורות בגידין, או למרות שמעורות בגידין אינם נחשבים בשר. נפקא מינה לאוכלן בחלב, כמו שכתוב פה. מאן תנא להא דתנא רבנן. עכשיו יש מקור, ולפני שנתקדם בגמרא, נתמקד במה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא, טומאה שבאה עקב אכילת נבלת עוף טהור. יש דין מיוחד בתחום נבלות. בנבלת בקר, נבלה בהמה, יש דינים המיוחדים להם, יש טומאת מגע וגם טומאת מסע. עוף כשר, זה נקרא עוף טהור, עוף ממין שניתן לאוכלו, אבל אם העוף מת, אז הוא נבלת, הוא נקרא נבלת, נבלת עוף טהור, הוא מטמא בשעה שאדם בולע מאכילת בשרו. אני מדגיש בשרו, ולא אם אדם אוכל למשל את הנוצות של העוף, זה לא מטמא אותו. אבל מי שאוכל נבלת עוף טהור בשעת הבליעה, הבן אדם נטמא. רש"י כותב, נבלת עוף טהור מטמא האוכלה לטמא בגדים שהוא לבוש בשעת בליעתה, ואין לה טומאת מגע ומסע. זה משהו מאוד מיוחד פה, רק טומאה בשעת הבליעה, ואז הבן אדם והבגדים שהוא לבוש בהם נטמאים. חשוב לנו להגדיר, ואנחנו נתמקד כאן בתחום הביצים שנמצאים בתוך העוף שמת, העוף מתה. האם הביצים והדברים הקשורים לאותו אזור אנטומית של העוף, האם זה נחשב בשר, וממילא האוכלם יטמא? הגמרא שואלת, מי התנא שעומד מאחורי המקור הבא שאין לו שם? אבל ראינו מקודם תנא קמא ורבי יעקב, אז מביניהם מי התנא של המקור הבא? האוכל מנבלת עוף טהור. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מאיזו חלק. מן השלל של ביצים, מן העצמות ומן הגידין ומן הבשר שנתלש מן החי, טהור. אם תלשו בשר מהעוף בעודו חיים, הוא לא מתאמה. יש, קראנו רשימה שלהם, חלק מהם הם מובנים עליהם. מה זה מן השלל של ביצים? אז רש"י היום מסביר שמאותם ביצים בעודן מאורין בגידין. אז מי שאוכל מהביצים המאורין בגידין של נבלת עוף טהור, זה לא נחשב בשר, עובדה, הוא טהור. נמשיך במקור הזה. בוא נגיד החלק הראשון שמסומן עם מספר רומאי אחד מהווה רשימה של דברים שהם אינם נחשבים בשר. עכשיו החלק השני, בטח ניחשתם נכון, הוא יהיה רשימה של דברים שמסתיים בתמי, כלומר דברים שכן נחשבים בשר. ומה זה? שתיים, מן האשכול של ביצים, מן הקורקבן ובני מעין, או שהמחה את החלב וגמור, תמי. אני ברשותכם רוצה להתמקד רק בדבר הראשון ברשימה הזאת. מה זה מן האשכול של ביצים? רש"י מסביר, זה מבשר השדרה שהביצים אדוקים בו. עכשיו זה אומנם כתוב אשכול של ביצים, אבל זה לא אכילת הביצים, זה יכול, זה לאכול מבשר השדרה שבדרך כלל הביצים אדוקים בו. עכשיו הגמרא שואלת, מן תנא מן השלל של ביצים טהור? במילים אחרות, זה לא נחשב בשר. אמר רב יוסף, תשימו לב, יש כאן מספר או א' במעוין, עוד כמה שורות נראה מעוין עם ב', וזה בעקבות איקה ואיקה דיאמרי, לשנה שנייה בעניין הזה. וגם כתבנו בשוליים, א' וב' הם שני לשונות במן תנא של המקור דאוכיל מנבלת עוף טהור וכו', אותו מקור שאנחנו למדנו עכשיו. אז בשלב הראשונה הראשונה, א', הגמרא שואלת, מי התנא שאומר מן השלל שביצים טהור? אם אנחנו נדלג לאיקא דאמרי, איך הגמרא פותחת, מה תנא מן האשכול שביצים טמא? אז בינתיים לשנה הראשונה שכתבנו בו א', מי התנא שאכילת שלל של ביצים, מן השלל של ביצים, הוא לא נטמע כי זה לא נחשב בשר, מה רב יוסף? דלא כרבי יעקב. דהי כרבי יעקב האמר, אם היו מאורות בגידין אסורות, כמו אסור לאכול אותם בחלב, כי דינם כבשר. אז ההגדרה הזאת, מאורות בגידין, הוא הפירוש של שלל של ביצים. אז התנא אומר שמן השלל של ביצים טהור, כי זה לא נחשב בשר. לפי רבי יעקב, המצב הזה של שלל של ביצים שהוא מאורות בגידין כן נחשב בשר. אז זה דעתו של רב יוסף, לקבוע שהמקור הזה אינו לפי רבי יעקב. אמר לי אביי, ממי? דומה, עד כאן לא כמה רבי יעקב חתם שדינו כבשר, אלא לעניין איסורה. ומדרבנן אסרוהו בחלב. רש"י מציין כך, אלא לעניין איסורה, דאף אגב, דלאו בשר ננהו אסר למדרבנן, הואיל וקרובים להיות בשר, איקה למגזר, יש מקום לגזור משום בשר בחלב, אבל לעניין תומה לא, דלאו בשר ננהו דלתאמו. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אביי רוצה לטעון ש אין להביא הוכחות מדיני בשר בחלב לדיני טומאה במי שאכל נבלת עוף טהור. אז נחזור לגמרא, והבאי אומר שאולי רבי יעקב אמר רק לעניין איסורה, אבל ממשיך הגמרא לעניין טומאה, והברייתא דיבר בנושא טומאה, לא, הוא לא אותו דבר שנקרא מין השלל שבעצם אינו נחשב בשר, ורבי יעקב יסכים עם זה. אז הברייתא יכולה להסתדר מרבי יעקב. כל הגדרת רבי יעקב שמורות בגדין נחשב בשר זה לחומרה, לעניין איסורה, אבל להקיש משם לדיני טומאה לא. וכי תימה לעניין טומאה נמי נגזור, אם רב יוסף הוא בדעה שיש לגזור כמו שהסברנו בעניין בשר בחלב, הוא יהיה באותו תפיסה לעניין טומאה, וממילא המקור לא יכול להסתדר איתו, כי המקור הזה לא גוזר בעניין טומאה. הגמרא עונה, הוא לא היה עושה כך, הוא לא היה גוזר לעניין טומאה. למה? אפושי טומאה הוא. אתה בא להוסיף טומאה בזמן שמעיקר הדין אין כאן טומאה, ואפושי טומאה מדרבנן, לא מאפשינן. רש"י כותב, אפושי טומאה הוא דעיקה הפסי טהרות, בזה שאתה אומר גם זה מטמא. אז מה שיקרה, שאם האדם הזה נטמא עקב כך ונוגע בתרומות ונוגע בקורבן, אנחנו נצטרך לשרוף את הדבר שהוא היה טהור. ואפושי טומאה מדרבנן לא מאפשינן, ממשיך רש"י, ואף על פי שגזרו בטומאות במקומות הרבה, זה עובדה, לקה למימר אך הנמי נגזור דלו ניחה לן דליו שהוא בטומאות. אנחנו לא מחפשים הזדמנויות כדי לקבוע טומאה בזמן שמעיקר דין אין טומאה. אז לפי אביי ייתכן שרבי יעקב אמנם אומר בעניין ביצים מאורות בגידים הם אסורות בחלב, זה לגבי התחום שנקרא איסור, איסור ואתר בשר בחלב, אבל לעניין טומאה ייתכן שרבי יעקב לא היה מחשיב ביצים מאורות בגידים כבשר לטמא האוכלו משום נבלת עוף טהור. נמשיך בגמרא, ואיכא דאמרי. אנחנו לפני שנתקדם נסתכל ברש"י, ואיכא דאמרי דאשכול דסייפה. חילקנו את הברייתא עם מספרים רומאיים, אחד ושתיים. אצל השתיים למעלה היה מי שאוכל מן האשכול של ביצים. אז לפי האיכא דאמרי אשכול דסייפה הווה משמלי לרב יוסף ביצים המורות בגידין. זה שונה ממה שהסברנו עד כה. בסדר, זה האיכא דאמרי. ושלל מה שהיה ברשע מן השלל של ביצים, ושלל הווה משמלי שאינן מאורות כל כך כמו אותן הגמורות הקרובות לבוא בהן קליפה לבנה שאינם דבקות יפה אלא מעט. יש שלבים שונים במאורות בגידין, כמה שהביצה עומדת לגמר לצאת עם הקליפה לבנה אז היא פחות מאורה בגידין. אז אנחנו נצא מההנחה הזאת או ההבנה הזאת שאשכול הוא המצב שלפני כן שייכנו לשלל שביצים, כאן זה האשכול שהוא מאורה, ביצים מאורות בגידין. עכשיו הגמרא, ואיכא דאמרי מאן תנא מן האשכול של ביצים טמא, ושוב פעם ההווה מינה כעת שהם אשכול של ביצים הם ביצים המאורות בגידין, שמי שאוכל אותם יהיה טמא משום אכילת בשר נבלת עוף טהור. אמר רב יוסף, רבי יעקב היא דיאמר, ראינו במקור הקודם, בעניין בשר בחלב, דיאמר, אם היו מאורות בגידין, אסורות, אסורות לאכול אותם עם חלב, כי דינם כבשר. אז שוב, תשימו לב, לפי הלשנה הזאת, בשלב הזה, הביטוי מן הישקול של ביצים, הוא שווה מאורות בגידין. אמר לאביי, אביי מקשה, ממאי דאשקול, שזה החלק שהתייחסנו אליו עכשיו, מהנח דטליה באשקול. כלומר, ביצים התלויים באשקול. רשי כותב, או אולי עוד מעט נסתכל ברשי, מי אומר שזה שמן האשכול הוא מתייחס לביצים התלויים באשכול? דילמה, אשכול גופי, כלומר זה בשר הדבוק בשדרה והביצים הדוקים בו, באותו בשר, אבל האשכול של ביצים הכוונה לבשר שעדוק בשדרה. וחיתם האשכול גופי מי למימרה, למה צריכים להגיד שהוא יהיה תמיד? זה פשוט, זה בשר, וממילא אוכלו בנבילת עוף טהור נהיה תמיד. אם אתה רוצה לפרש כמו אביי שאשכול הוא הבשר עצמו שדבוק בשדרה, זה נראה פשיטה. הגמרא עונה, נידי דהבי עקור כיוון ובני מאיים, באותו מקור, ויש לנו חץ מצד הגמרא מוזכר יחד עם אשכול של ביצים, מוזכר עקור כיוון בני מאיים, שמהם ודאי בשר, דרך אגב לבשר נינו כיוון דאי קיים שדלו אחלי, יש אנשים שלא אוכלים את החלקים האלו, יצטריך להשמינן. בכל זאת צריכים להשמיע שהם דינם כבשר, ובנבילת עוף טהור מי שאוכלו הוא נהיה טמא, אך הנמי גם לגבי אשכול, באמת הוא הבשר גופו שדבוק לשדרה, אבל כמה דיקאים שדלו אחלי איץ צריך להשמינן. אז יוצא שהניסיון להעמיד את המקור כרב יוסף, סליחה, כי רבי יעקב על סמך אכילה מן האשכול של ביצים הוא מן המאורות בגידים, וראינו רבי יעקב מתייחס למאורות בגידים כבשר במקור הקודם, אבא אומר לא, אין כאן הוכחה שהמקור הזה בעניין נבילת עוף טהור הוא דווקא מתאים לרבי יעקב, כי מה שכתוב מן האשכול של ביצים הוא אכילת הבשר עצמו האדוק בשדרה, וממילא הוא לכל הדעות הוא לאו דווקא לפי רבי יעקב. לפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, קשר בין זמן תשמיש להזדווגות בבעלי חיים לזמן לידה, יום מול לילה, נפקא מינה לגבי תרנגולת וביצתה שנמצאת בהשכמה ביום טוב. כידוע, ביצה שנולדה ביום טוב לפי בית הלל ועוד הרבה דעות היא אסורה, אז חשוב לנו לדעת מתי הוטל הביצה, מערב יום טוב או בשעות הלילה של תחילת יום טוב. פה בשוליים תחת הכותרת מבנה יש צורת בית, ועוד מעט נראה אותו בגמרא. הצורה מבליטה את המילה קול, הם קבוצות שונות של זמני תשמיש. הגמרא, תנו רבנן, כל שתשמישו ביום נולד ביום, כל שתשמישו בלילה נולד בלילה, כל שתשמישו בין ביום בין בלילה נולד ביום בין בלילה. עכשיו הגמרא מפרטת, כל שתשמישו ביום נולד ביום, זה תרנגולת, כל שתשמישו בלילה נולד בלילה, זו עת הלב. כל שתשמישו בין ביום בין בלילה, אדם וכל דדם אילי. וכל חיות, בהמות, שדומות לאדם בתחום הזה. אמר מור, כל שתשמישו ביום נולד ביום. זו תרנגולת. למאי נפקא מינה, וכדרב מרי ברי דרב כהנא. יש נפקא מינה בידיעה הזאת, זה ידיעה שנוגעת לענייני הלכה ולא רק לענייני ביולוגיה. תיאמר רב מרי ברי דרב כהנא, בדק בקינה של תרנגולים מערב יום טוב ולא מצא בה, באותו כן, לא מצא בה ביצה. ולמחר, אנחנו בתוך יום טוב, השכים. השכים זה זמן שקודם עלות השחר. הוא קם מוקדם, קודם עלות השחר. הוא מצא בה ביצה. הזמן הזה שנאמר עליו השכים זה בשעות, סוף שעות הלילה, אבל לילה. והוא מצא בה ביצה מותרת, כלומר ודאי לא הוטלה, לא ילדה אותו בלילה, אלא אתמול בשעות היום. וזה על פי הקביעה שכל שתשמישו ביום נולד ביום. תרנגולות, שעות התשמיש שלהם הם רק בשעות היום. הגמרא שואלת, אתה קובע שזה מותר אבל לא בדק, אבל במקרה שלנו הוא בדק מערב יום טוב והוא לא מצא בביצה. הגמרא אומרת, אימא לא בדק יפה יפה. אנחנו סומכים על מה שחזל קבעו, שדבר שתשמישו ביום נולד ביום, וזה שהוא בדק כנראה לא בדק באופן יסודי. ואפילו בדק יפה, אמר, עדיין יש מקום להסביר למה הוא לא מצא, ובכל זאת זה הגיע לעולם, זה הופיע בעולם בשעות היום. אמר, וכאן ההסבר, גם אם הוא בדק יפה, אנחנו יכולים לתלות ולומר, יצתה רובה וחזרה הווי, וכולב יוחנן. מצד הגמרא יש לנו כוכבית, אפשר לחבר את הכוכבית הזאת עם מה שמופיע למעלה מול שורה שנייה בשורות הרחבות. הגמרא אז דנה בדבריו של רב הונא הרב שנאמר ביצה עם יציאתה נגמרה, ובפירוש הרביעית אנחנו אמרנו שאם יציאתה נגמרה הכוונה אם יציאת רובה נגמרה, זאת אומרת זה נחשב לידתה. ולענייננו, אם בערב יום טוב יצתה רובה ואז היא שעבה את הביצה פנימה לגופה, זה יכול להסביר לנו למה אחרי בדיקה יסודית ערב יום טוב הוא לא מצא את הביצה, הוא קם בשעות הלילה ומצא בביצה. זה ביצה שבעצם לידתה הייתה עוד בשעות היום, כי יצתה רובה ואומנם החסירה, אבל יציאת רוב קובע שהיא ביצת יום חול ולכן מותרת. הקביעה הזאת, יציאת רובה נחשב לידה, זה לפי דברי רבי יוחנן. שואלת הגמרא, איני, האם זה באמת כך? ואמר רב יוסי בן שאול, אמר רב, בדק בקינה של תרנגולת מערב יום טוב ולא מצא בה ביצה, ולמחר השכים ומצא בה ביצה אסורה. אז אנחנו רואים לא כמו רב מרי בריד רב קנה, רואים פה לפי רב זה אסור. הגמרא עונה הטעם זה שבעצם אנחנו קובעים שהלידה הייתה בלילה ולא מסבירים שיצתה ובאה והחזירה, אלא לידתה הייתה בלילה ולכן היא ביצה שנולדה ביום טוב וזה הסיבה שהיא אסורה. הטעם בדספנה מערה, המקרה שאליו התייחס רב יזי בן שאול, אמר רב, הוא לא ביצה שנקרא לזה הופרה על ידי זכר, אלא מה? זה ספנה מערה. רשי כותב, המקרה הזה של ספנה מערה, המציאות הזאת, היא מחממת את גופה, את הגוף שלה על ידי האדמה, אז העוף היא מסוגלת לפתח ביצה בלי שום הזדווגות עם זכר, אז ממילא הכללים של תשמיש לא תופסים פה, אז היא יולדת אף בלילה. זה ספנה מערה. שואלת הגמרא, היא הכי שיש מצב של יולדת בלילה, דרב מרי נמי אימה מערה ספנה, איך הוא התיר? אנחנו ראינו מקודם שרב מרי ברי דרב כאן אמר שבדק בקינה של תרנגולין מערב יום טוב וכולי מותר. אולי זה ספנה מערה וזה בעצם ביצה שנולדה ביום טוב. הגמרא עונה, אצל רב מרי איך הוא יכול להתיר? בדעיקה זכר בהדה, יש נוכחות זכר, זה לא ספנה מערה, היא אבל הגמור שואלה בדיקה זכר נמי אימא מערה ספנה, גם אם יש זכר אולי היא התרנגולת הזאת יצרה את הביצה בלי ההפריה של הזכר. אמר אבינה, זה לא כן גמירי, יש קבלה, כל איך הדיקה זכר לא ספנה מערה, אם יש זכר באזור אז היא לא תיצור ביצים על ידי ספנה מערה. הגמרא שואלת, ועד כמה? כלומר, מה מרחק הזכר שאתה קובע כך? שאם יש זכר בסביבה, אז ודאי לא ספנה מערה. ועל סמך זה אנחנו מכינים, כמו שהזכרנו מקודם. אמר רב גמדה משמי דרב, כל היכה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', תשמעה קלי ביממה. אם הזכר הוא במרחק הזה שהתרנגולת מסוגלת לשמוע את קולו בשעות היום, הקול בשעות היום אינו נשמע במרחק רב כמו בלילה. אז הסטנדרט פה, אם התרנגולת מסוגלת לשמוע את קול, קוראים לזה גבר, זה העוף הזכר, בשעות היום, אז היא לא תיצור את הביצה דווקא על ידי הפריה. עבד רב מרי עובדה עד שיטין בתי. רשי מסביר עובדה, דבדק מערב יום טוב ולא מצא, והשכים ומצא, ולא היה תרנגול זכר עד 60 בתים, ושמח רב מרי על התרנגול והתיר את הביצה. אנחנו נחזור לגמרא ואנחנו ממשיכים בנושא הזה, בניתוח הזה, הימצאות זכר באזור. ואיכא נערה לא עברה, אם הזכר אמנם קרוב אבל הוא בצד שני של נער, אז הוא לא יעבור את הנהר, היא לא תעבור את הנהר להגיע אליו. ואיכא מעברה, מעברה זה גשר, עברה. ואיכא מיצרה לא עברה, מיצרה זה חבל, רש"י כותב בשורה רביעית, חבל קשור בראשי שתי יתדות, אחת תקועה בשפת הנהר מזה ואחת תקועה בשפת הנהר מזה, ועץ קשור, ועץ קצר דק, קרש דק מותר לרוחב הנער ועוברים בו בדוחק על ידי שאוחזים בחבל ועוברים. עכשיו אם זה ההסדר אז לא עברה אבי עובדה ועברה המצרה, אבל היה מעשה שכל האמצעי לעבור זה המצרה והיא כן עברה. במאי וקימתה, במה העמדנו את רב יוסי בר שאול שהוא אסר באותו מקרה שבדק ולא מצא והשכים ומצא וכו'? במה הוקימתה? בדספנה מערה, שאז אמרנו שזה שייך שהיא תטיל את הביצה הזאת גם בלילה. מה איריה בדק? כי לא בדק נמי. אם מדובר בספנה מערה, גם אם לא בדק יש לאסור. הגמרא אומרת כי לא בדק, אם הוא לא בדק את הקן מערב יום טוב, אימה מאתמול הווי. אז אנחנו אומרים שיש מקום לומר שההטלה הייתה בערב יום טוב ושיהיה מותר. יחי כי בדק נמי, אימה יצתה רובה וחזרה אי וחדר ביוחנן. גם במקרה שבדק ולא מצא, זה לא אומר שלא נולד מערב יום טוב, כי אולי אמנם אנחנו מדברים על ספנה מערה, אבל אולי הייתה יציאת רובה וחזרה, כל זה בעוד יום, ערב יום טוב. הגמרא עונה דרבי יוחנן לא שכיח, לא צריכים לקחת את זה בחשבון. עכשיו אבל מקודם כן לקחנו אותו בחשבון. רש"י מסביר, דרבי יוחנן לא שכיחה, אי לכך בדעיקה זכר כיוון דקימלן דעינה יולדת בלילה תלינן כרבי יוחנן, בגלל שיש את הטעמים הנוספים האלו שיש זכר והיא תקיים הפריה עם אותו זכר ואינה יולדת בלילה, אז איך זה שהוא בדק אתמול ולא מצא ובלילה מצא? אז תלינן כרבי יוחנן. אבל ממשיך רש"י, בדספנה מערה לילד בלילה שכיח, תפי מייצתה רובה. כשמדובר בספנה מערה אז לידה בלילה היא דווקא כן שכיח, ולכן היא תהיה אסורה מדין ביצה שנולדה ביום טוב, בשעות הלילה של ליל יום טוב, ולא תולים בדבר שהיא לא שכיח, דיינו רבי יוחנן. עוד מימרה, ולכן יש משולש פה, זה עוד מימרה של רבי יוסי בן שאול, ויאמר רבי יוסי בן שאול המערב, היתומה זה שום. שחיקה שתחנו את השום, סכנת לגילוי, האם זה נשאר בלי כיסוי פתוח, בכלי פתוח יש לחשוש שנחש נקרא לשתה ממנו או לקח ממנו והטיל בו ערס, ובגלל זה אוסרים אכילתה. בית שמאי אומרים, אנחנו ממשיכים עם דין הבא, הבא משנה, מחלוקת בית שמאי בית הלל, בניין חמץ ושעור, מה השיעור שבהן עוברים באיסור חמץ בפסח. ראינו במשנה שני רמות של עיסה, אחד נקרא שעור ואחד נקרא חמץ. השעור הוא חמץ מרוכז, זה עיסה שבו מחמיצים, שגורם כמובן לתפיחה, מחמיצים עיסות אחרות, אז הוא מרוכז. ואנחנו ממשיכים בגמרא, רק נציין שהנושא כעת מחלוקת בית שמאי ובית הלל בשיעורין של חמץ ושעור. אני אקדים, אבל לפעמים לא טוב להקדים, להוסיף, להרחיב יותר מדי בהקדמות, אבל בוא נגיד לידע כללי, באיסור פסח יש איסור אכילת חמץ, ויש איסור בעלות, זה נקרא בתחום של ביעור חמץ, מתי מברים חמץ, כמה חמץ יהיה ברשות אדם והוא יעבור על דין בל יירא בל ימצא, שזה דין נפרד מאיסור אכילה. אז יש חיוב ביור, אבל איזו כמות חמץ, שעור, שייך הדברים האלו. זה הגדרה או דפוס כללי. עכשיו הגמרא. בית שמאי אומרים שעור בכזאי וחמץ בכותבת. הכותבת, השיעור תמר, הוא יותר גדול מכזאי. זאת אומרת שאנחנו מקילים יותר לגבי חמץ מסעור. מה הייתה, מה היו דבית שמי? למה? לפי בית שמי יש שני שיעורים. הרי ראינו גם שיטת בית הלל במשנה שאמר זה וזה בכזאית. אז למה בית שמי רואים שיש שני שיעורים לשני החומרים האלו? אם כן, אם יש רק שיעור אחד לשניהם כמו בית הלל, כמו שהם טוענים, לכתוב רחמנה חמץ ולא באי סעור. הפסוק בשמות פרק י"ג פסוק ז', והוספנו את הפסוק בשוליים של הגמרא, שם כתוב ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך סעור בכל גבוליך. זה הפסוק שמלמד על איסור, מה שאנחנו אומרים בל ייראה בל ימצא. ההוכחה של רבי שמאי שיש שני שיעורים הוא בגלל שאם יש שיעור אחד לשניהם היה מספיק לתורה לכתוב על חמץ, ולא היה צורך לתורה להזכיר בכלל את הסעור. וענה אמינא ממשיך הגמרא, אני לבד הייתי אומר, מה חמץ שאין חימוצו כאשר פחות מרוכז בכזית, סעור שחימוצו כאשר לא כל שכן, וודאי יהיה בכזית. סעור דכתב רחמנא למה לי, אז למה אם כן התורה כותבת סעור, לא אמר לך שיעורו של זה לא כשיעורו של זה, דווקא ללמד שהם אינם אותו שיעור, והתוצאה מכך שהחמץ שהוא פחות מרוכז הוא בכותבת והסעור לבד הוא בכזית. זו שיטת בית שמאי ובית הלב. תשימו לב, יש פה סימון ארוך, אנחנו עכשיו עוברים לבית הלל שאומרים זה וזה בכזית. אז אם כן, למה התורה הזכירה בכלל סעור? צריכי, היה צורך לתורה להזכיר את שניהם למרות שלשניהם יש אותו שיעור. דאי כתב רחמנא סעור הוי אמינא משום דחימוצו קשה, אז לכן הוא אסור בכזית. אבל חמץ דאין חימוצו קשה, אימא לא, אולי אין איסור בכזית כשמדובר בחמץ. לכן אנחנו אומרים צריכה, והיא צריכה לכתוב גם חמץ. והיא כתב רחמנא חמץ משום דראוי לאכילה, לכן התורה אוסרת אותו בכזית. אבל סעור שאין ראוי לאכילה, אימה לא, אולי היא אינה אסורה בבעלותו של יהודי במשך הפסח צריכה. אז לכן צריכים ללמד גם על סעור, לא מספיק אם כותבים על חמץ. ובית שמאי שסובר שיש שני שיעורים לסעור ולחמץ, הגמרא מעלה כאן קושיה, והיא כך: ובית שמאי לתלהו דרבי זירא, האם בית שמאי שוללים את דינו של רבי זירא? דיאמר רבי זירא, פתח הכתוב בשעור וסיים בחמץ, לומר לך זהו שעור זהו חמץ, כלומר כזה כן זה. ובית שמאי לכאורה לא מקבלים את זה, הרי הם חילקו. כשרבי זירא מדבר על פתח הכתוב בשעור וכולי, צריכים לציין שזו לא אותו פסוק שהזכרנו מקודם, זה שמות מבית פסוק יוטט, ואנחנו הוספנו אותו בשוליים ונקרא את הפסוק ביחד. שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, מחמצת זה חמץ, ונחיתה הנפש היא מידת ישראל בגר ובאזרח הארץ. אז יש כאן מצב שהפסוק מתחילה בשעור וממשיכה לדבר על חמץ, ורבי זירא רואה בדבר הזה שזהו שעור וזהו חמץ, כלומר כזה כן זה. אז כפי ששאלנו, זה נשמע שבית שמאי שולל את רבי זירא. הגמרא עונה, ואנחנו הבלטנו במעוינים שני תחומים, לעניין אכילה ואחר כך לעניין ביאור. לעניין אכילה, כולי אלמה, כולל בית שמאי, לא פליגי. וגם חמץ, כמו שעור, יהיה בכזית. כי פליגי, מתי חולקים בית שמאי ובית הלל? לעניין ביאור. וזה היה הנושא של הפסוק שהזכרנו מקודם, מוקדם יותר, בשמות י' ג' פסוק ז', בית שמאי סברי לא ילפינן ביאור מאכילה. נכון, באכילה חמץ הוא בכזית, אבל לא לעניין ביאור. בית שמאי סוברים שחמץ בכותבת. ובית הלל סברי ילפינן ביאור מאכילה, כמו באכילה שניהם אותו שיעור, גם לעניין ביאור שעור וחמץ באותו שיעור בכזית. איתמר נמי, אמר רבי יוסף חנינא, מחלוקת, הוא גם מתייחס למחלוקת בית שמאי בית הלל לעניין ביאור, אבל לעניין אכילה דברי הכל כולל בית שמאי, זה וזה החמץ והשעור בכזית. תניא נמי הכי, שהמחלוקת בית שמאי בית הלל הוא עניין ביאור, לא באכילה. מה כתוב בברייתא? ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור. זה הפסוק שציטטנו מוקדם יותר, שמות י"ז פסוק ז'. זהו מחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים שעור בכזית וחמץ בכותבת, ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. זהו המחלוקת, רק פה הם חוקים, וזה בעניין ביאור חמץ, מה השיעור שאדם חייב לבאר כשמדברים על שעור, כשמדברים על חמץ. רק בזה חלקו בית שמאי ובית הלל, אבל לא לעניין אכילה. השוחט חיה ועוף ביום טוב וכולי, אז ההמשך הייתה בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה. אנחנו הוספנו לנוכחותם ליצור מציאות של נוחות את לשון המשנה בשוליים, כי הגמרא תתייחס לחלקים השונים של המשנה בקטע הזה בעניין השוחט. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא הסבר המחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין שחיטה וכיסוי דם ביום טוב. עכשיו הגמרא, המילה השוחט, השוחט כתוב במשנה, השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה. המילה השוחט דיעבד אין לכתחילה לא, ככה משמעות. מי ששחט, לא כתוב שישחוט, אלא השוחט. אימה סיפה, הסימון, ההרגש הזה שמופיע בכמה כיוונים, שני כיוונים, הוא יהווה עבורנו מעקף. החלק הצער למעלה קושיה, אם הוא מתהפך, מהווה תשובה. אז אנחנו רוצים להקשות. אימה סיפה, ובית הלל אומרים לא ישחוט. אולי כדאי לנו רק לרענן את הזיכרון, ונעזר במה שהזכרנו מקודם, הוספנו את המשנה, לשון המשנה, ממול בשוליים. שם כתוב, השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה. בית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. לפי הקריאה הראשונה, השוחט אמרנו לשון בדיעבד, אבל כשממשיכים לבית הלל הם אומרים לא ישחוט, אז ניתן לדייק שהתנא קמא בית שמאי בעצם אומרים ישחוט. ומה לגבי כיסוי הדם? אז תשחט ותחפור בדקר ויחסה. כמובן אנחנו מדברים במצב שאין אפר מוכן לשם כיסוי הדם. אז הגמרא בכל זאת תמה, כי אם אנחנו נדייק ככה ונאמר מכלל דתנא קמא סבר ישחוט, אבל מה עם הלשון? הלשון השוחט. הגמרא עונה, ה לא קשיא. מה שבית הלל אמרו לא ישחוט, הכוונה לא ישחוט ויחסה כאמר. כלומר, אף על פי ששחט, אל תגמור מעשה השחיטה על ידי כיסוי. ובית שמאי, אנחנו אומרים בשלב הזה, גם מדובר בדיעבד, אלא לפי בית שמאי, אם הוא שחט, יש אופציה כן לגמור מעשה השחיטה על ידי, שיחפור בדקר ויחסה ויקיים כיסוי הדם, שזה נחשב בסוגיה שלנו גמר השחיטה. ואני חוזר, ובית הלל הם אומרים לא ישחוט. מה הכוונה לא ישחוט? לא, אם שחטת אל תגמור מעשה השחיטה, לא ישחוט ויחסה. אבל שניהם בשלב הזה תיעבד, הרי אין לך אפר מוכן, אז לפי בית שמאי, אם שחטת, תמשיך ותגמור מעשה השחיטה. לפי בית הלל, אל תמשיך לגמור מעשה השחיטה. אבל יש עדיין להקשות. אימה סיפה. כאילו, אם אנחנו רוצים להגיד את הפירוש הזה, אנחנו צריכים לראות אם זה משתלב עם המשך המשנה. ומה נמצא בסיפה? ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויחסה. אז כאן יש ביטוי ממש בולט לדיעבד, כי כתוב שאם שחט, מכלל דרש עליו דיעבד הוא. אז אם כן, שוב פעם, מה משמעות המילה השוחט? אמר רבה, יש כאן סימון שמבליט רבה ו עוד כמה שורות, רב יוסף, וגם פס כפוב מבליט את הביטוי אחי כמר. רבא ורב יוסף שניהם מסבירים את המשנה, ונגיד כך, אנחנו נראה את זה ברשי, שלמרות שהמילה השוחט באלמה בדרך כלל משמעות דיעבד, פה זה לשון לכתחילה. אנחנו נראה איך משתמשים במילה עוד מעט. אמר רבא, הרגש, שמתם לב, הוא התהפך. אז החלק הצער למטה, זה אומר לנו תשובה. והכיוון הזה של תשובה, זה יכלול גם רב יוסף בהמשך. אמר רבה, אחי כמר, השוחט שבא למלח, כיצד אומר לו? מי שעומד לשחוט, וזה כבר במצב של לכתחילה, הוא בא להתייעץ, מה יעשה? האם ישחוט או לא? מאחר שאין לו אפר, אפר מוכן. אומר הגמרא, הכי כמה, השוחט שבא למלוך, להתייעץ, לשאול, איך לפעול, כיצד אומר לו, בית שמאי אומרים, אומר לו, שחוט, חפור וחסה. ובית הלל אומרים, לא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן, ששם בצד, ללא צורך לחפור. אז אם היה לו אפר מוכן אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. אז לפי בית שמאי תוכל לשחוט לכתחילה, ולגבי אפר תחפור בדקר ויחסה. זו גישתו של רבא, כפי שאמרנו. רב יוסף אמר, הכי כמר, השוחט שבא למלך, כיצד אומר לו? בית שמאי אומרים לו, לך חפור, שחוט וחסה. ובית הלל אומרים, לא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. וגם בבית הלל, גם הגישה של רבא ורב יוסף אותו דבר, אין שינוי בדברי בית הלל. אבל בדברי בית שמאי יש הבדל בין גישת רבא לרב יוסף, וזה הגמרא תתמקד בזה עכשיו. אנחנו פותחים כעת עם שאלה ארוכה, תשימו לב על האורך של השאלה. אמר לה אביי לרב יוסף, למה מור, זה אתה רב יוסף, ורבא בדרבי זרם הרב כמפליגיתו. אנחנו עוד פעם מדגישים בתוך שיטת בית שמאי, שאתה ורב יוסף יש לכם מחלוקת שבאה לידי ביטוי באיך שהצגתם דברי בית שמאי. אז קודם כל בואו נכיר מה דינו של רבי זרם הרב. דירם הרבי זרם הרב השוחט, כשמגיעים לשחיטת חיה או עוף, היצורים שעליהם בניגוד לבהמה שיש כאן חיוב כיסוי אדם, רבי זרם הרב אומר לנו, השוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה, שנאמר ושפך את דמו וכיסו באפר. אפר לא, נאמר לה באפר, כאילו בתוך אפר, מלמד שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה. זה דינו שרבי זרם אמר רב, שתהיינו יש, אמנם אנחנו קוראים לזה כיסוי הדם, אבל לפי רב יש גם שכבה תחתונה, שכבה ראשונה של אפר, ועליו אתה שוחט את החיה או העוף. אז עכשיו הדינו לפי שאלת הבאה הוא מחלוקת בין רבא ורב יוסף. דמור רב יוסף, שהוא אמר אפשר לבדוק את זה למעלה אצל הפפיון, הוא אמר קודם שיחפור ואחר כך ישחוט. אז דמור לרב יוסף אית לי דרבי זירה, שצריך אפר למטה, ורבא שהוא לא אמר כך, הוא משחוט חפור וחסה, ורבא לי דרבי זירה, האם כך הם הדברים הזה, האם זה הבסיס של מחלוקת בין רבא ורב יוסף? אמר לי רב יוסף עונה לאביי, בין לדידי בין לרבא אית לדרבי זירה, אין לנו מחלוקת בצורך שיהיה גם שכפה תחתונה. עכשיו רשי, אית לן דרבי זירה, אנחנו מסתרים ברש"י שתי שורות מתחת לגמרא. ובעינן אפר למטה. והכי כאמר רבא. עכשיו רבא דיבר על כך, שחוט, חפור וחסה. וכך אמר רבא, אם יכולים לומר לו שחוט מיד, שיש לו כבר אפר למטה, שרינן לי. אבל אם אנו צריכים לומר לו חפור תחילה, לא נתיר לו. ואנחנו צריכים להסביר את זה. בואו נמשיך בגמרא. אחרי שרב יוסף עונה לאביי שלי ורבא לא חולקים בצורך לשכבה תחתונה של עפר, והכה אומרת הגמרא בהכה מפלגינן, ובדבר הבא אנחנו חולקים. רבא סבר, כפי שראינו ברש"י, שאם אנחנו יכולים לומר לא תשחוט מיד, למה? כי יש כבר אפר למטה. אז רבא סבר, אי איקה אפר למטה, אין, אז ניתן לו לשחוט. אי לא, לא, אם אין לו שכבה של אפר למטה, ורק על ידי חפירה הוא יכול להגיע לאפר למטה, אנחנו לא נתיר לו. למה? חיישינה דילמה ממליך ולא שחית. אם היינו מתירים לו לחפור מראש, אנחנו רוצים אולי הוא יחפור ויחליט שלא לשחוט, ואז יצא שהוא טרח באפר ללא צורך, ואנחנו מדברים ביום טוב. ולדידי העדיפה, אני, זה רב יוסף מדבר, שאני והוא אמר שאומרים חפור שחוט וחסה. נכון, אין לו בהתחלה, אין לו שכבה למטה, אז תלך תחפור ותיצור שכבה תחתונה, ואחר כך תשחוט, ואחר כך תעשה את השכבה העליונה, וזה עדיף. דאי לא שרית לי, כלומר לחפור קודם, עתי למויה משמחת יום טוב. אז הוא לא, לא יהיה לו בשר או עוף או חיה לאכול. אז איך אומרים לפי רב יוסף, תוותר לו, תחפור, אנחנו לא חוששים כל כך שישנה את דעתו, והוא ישחוט ואחר כך ייחסם שכבה עליונה. כי אם אנחנו נגיד, תשמע, אם אין לך שכבה תחתונה כבר מראש, אז אל תשחוט, כי אנחנו מהחשש שהזכרנו מקודם, אז אנחנו בעצם אומרים לו אל תשחוט, אז זה לא יהיה לו מה לאכול, וזה גורם לו להימנע משמחת יום טוב. ומודים, אנחנו מדברים על בית הלל בית שמאי, שאם שחט שיחפור בדקר ויחסה, כפי שאמרנו מקודם, עד כאן דיברנו על לכתחילה. אבל אם הוא שחט, גם בית הלל מסכימים שיחפור בדקר ויחסה. אמר רבי זיקה, אמר רבי יהודה. כאן אנחנו נסביר יותר לעומק מה זה הדקר, מה זה יחפור בדקר, מה בדיוק אנחנו מתירים ביום טוב. אז רב יהודה אומר, והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום. עוד מעט אנחנו נחזור לזה. שורת הגמרא, והכה עבד קטישה. מה קורה? אז יפה, יש לו דקר נעוץ באפר, אבל שהוא מרים את האפר, יש כאן רגבים מדובקים, והם יתפוררו בשעה שהוא חופר בדקר. אז וכותש הוא תולדה של תוכן. רש"י שלוש שורות מסוף העמוד מתייחס לזה. נלמד ביחד. והקו הקדישה לרב יהודה פריך, דאמר, והוא שיש לו דקר נעוץ, כלומר, שיחפור בדקר ויחסה, רב יהודה אמר, זה בתנאי שיש לו דקר נעוץ באפר. אבל איך זה עובר, איך זה עוזר? אלמה, תתאימה דמתניתין, ואף משום דעתי עשה דבחסר באפר, ודחי את לא תעשה כל מלאכה, מזה שרב יהודה אומר שההתר הוא מבוסס עקה שיש לו דקר נעוץ, זה מראה שאנחנו לא לא מתירים על סמך עשה וחיסאו באפר ודוחה את הלא עשה של כל מלאכה, אלא משום דכבר חפור ועומד הוא. אז לכן אין, לכאורה אין בעיה של עשיית מלאכה, אבל זה לא, זה לא מדויק. ממשיך השיבה, הקאה וקטישה, שעדיין רגבים מדובקים אין, ואינן רואים לכיסוי. אנחנו מדברים על כיסוי באפר, משהו מפורר, לא רגבי אדמה, אלא, זה לא ראוי לכיסוי, אלא אם כן קודשן. וקודש, תולדת זוכן הוא, מלאכה היא. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, המשנה שמדברת על כך יחד עם רב יהודה שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום, אנחנו בדף ח' עמוד א', באפר תיכוח. אפר תיכוח זה אפר המתפורר, אז אין בעיה של קטישה, זה רק עניין להגביר את הדקר, כלי חפירה הזאת, המעדר, תגביע אותו עם האפר שהוא מפורר, זה אפר תיכוח, אז אין בעיה של קטישה. הגמרא שואלת, והכאביד גומה, ועשיית גומה זה בעיה של, יש גם, יש דעות של מה האב מלאכה בעשיית הגומה. רשי מדבר על איסור בונה, אני ראי, אני חושב שמוזכר במקומות אחרים חופר. יכול להיות שעשיית גומה זה תלוי איפה זה נעשה, אבל כעת לפי רשי הוא מלאכת בונה. אז מה ההתר לעשות, לעבור על איסור מלאכה? הגמרא עונה כדרבי אבא, דאמר רבי אבא, החופר גומה בשבת ואינו צריך אלא לאפרה כמו ענייננו, פטור עליה. הבן אדם הזה הוא כל כולו מעוניין באפר, הוא אפילו היה מעדיף שלא יצטרך לחפור, אבל אם כבר והוא אינו צריך לגומה, הוא פטור. זה לא נקרא מלאכת מחשבת שהתורה אוסרת בשבת. פטור עליה, רשי כותב, כדמפורש 2 בפרק כמה דחגיגה, דכיוון דאינו צריך אלא להפרה ולא לגומה, אינו בונה ולא חורש, כי הזכרנו את המלאכה החורש מקודם, אלא מקלקל, וכל המקלקלים פטורים. עד כאן שיעורנו להיום.